הקביעה של טראמפ זה עזה, כמו שאתה תמיד קראת על זה, החדשקול. זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול זה הסכם רחב שאמור לטפל בכלל במגה גלובליזציה, בקווי סחר מהודו ועד אירופה, והסכמים עם ישראל ומדינות ערביות אחרות. והסיפור של עזה אומנם טריגר משמעותי, אבל לא דבר הכי מעניין.
שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט ה-24, והיום נדבר על הסכם עם טראמפ והמשמעויות, כמובן הסכם בעזה, והמשמעויות שלו לישראל, חסרונות, יתרונות, הזדמנויות, סיכונים, כל הסוות הזה, וננסה להבין, יחד איתך, ננסה להסביר, להבין את ההסכם הזה מבחינת ישראל, איפה אנחנו עומדים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר מילה אחת לרקע להסכם הזה. ההסכם הזה בעיניי הוא, יש לו יתרונות גדולים, יש לו גם סיכונים, אבל הוא הרע במיעוטו, כי היינו יכולים להיות במצב אחר, וזה תמיד כאילו לבכות על חייו שנשפך, אבל זה מתסכל אותי ולכן אני אומר את זה. צהל, מפקדיו הבכירים, קיבלו במשך שנתיים, קרוב לשנתיים, מה שכל מפקד צבאי בעולם היה חולם עליו, ולא השיגו עם זה את המטרות מטרות המלחמה בצורה הצבאית. פעלו כדי לא להטיל ממשל צבאי, לא כבשו שטח, עשו פשיטות, המציאו הכל חוץ מלעשות את מה שזה. ובסופו של דבר הגענו למצב שאנחנו הגענו להסכם. כשאני מסתכל על ההסכם אני חושב שיש בו יתרונות רבים, לכן זה לא זה דבר, אבל שנזכור שההסכם הזה בא לאחר, אני לא יודע להגיד את המילה, כישלון באמת של צהל להשיג את, את המשימות שלו. נכון, ההסכם בא מתוך עוצמה של צהל, מתוך הזה, אבל זה לא, יכלנו להיות במקום אחר אם היינו פועלים באופן צבאי, נכון. אז זה התסכול שלי, הוצאתי אותו, שחררתי אתכם, את הצופים מהעצבים שלי פה. ופה נתחיל כמו שאנחנו מתחילים, אז איתי נמצא ארז וינר, הווינר של הפודקאסט הזה, וגם בסוף הוא הרב הראשי, אז יש לו גם תפקיד. וארז, אולי תפתח ותיתן איזה סקירה על ההסכם, שיש שפה משותפת עם המאזינים שלנו, הצופים שלנו, ומשם נמשיך לנתח את ההזדמנויות, הסיכונים, את כל מה שיש פה בהסכם הזה. בבקשה, ארז.
בשמחה רבה. אני רק מבקש להדגיש שהרב הראשי אשכנזי, שלא יהיה פה מחלוקת.
אני ממנה אותך גם לספרדי. מבחינתי אתה גולנצ'יק יותר מהגולנצ'יקים. ספרדי גם. קדימה.
ההסכם, קודם כל, מה שמיוחד בו, זה אולי הדבר הכי חשוב, שפעם ראשונה שישראל חותמת על הסכם, שבו היא לא נדרשת לוותר, לסגת, ללכת אחורה. נכון שאנחנו במסגרת התהליך גם נסוגים בשלבים, אבל הכל אל מול תמורות ברורות ומוגדרות, וזה קודם כל מקבלים, ואחרי זה נותנים, אם תרצו, זה קצת יתנו יקבלו של נתניהו עוד מתקופת ממשלו הראשון, בתקופת הסכם חברון. ההסכם, השלב הראשון שלו כולנו מכירים. החטופים חוזרים, חיים וחללים, תמורת זה ישראל משחררת מחבלים, ונערכה מחדש בקווים שמחלטנו הם הקווים הכי נוחים להגנה. ה-50 ומשהו אחוז, זה לא משנה האחוזים, מה שמשנה זה שעל כלל השטחים השולטים מסביב לרצועת עזה יושב צה"ל. אין שום ערבי בעזה שיכול להרים את המבט או להרים קנה ולראות או לראות על יישוב ישראלי באורס. וזה השלב הראשון. השלב הראשון הזה, כמו שאנחנו מבינים, די קרוב לסיומו. בוא נגיד שהחמאס הפתיעו את כולן.
בוא נגיד, תשמע, אני על כל פנים ארז, אני פשוט נפלה לי הלסת. לא מההסכם, מזה שזה קורה. כי אני לא העליתי בדעתי שחמאס יחזיר את כל החטופים. לא העליתי בדעתי שזה המצב. ויותר מזה, אתה יודע מה? הוא כל, כמעט כל הגופות. זה גם משהו מטורף, אוקיי? אני יודע שטלי גבילי באמת היא נשארה האחרונה, וכמובן יש את העובד הזר, אבל מבחינתנו, מבחינת העם שלנו פה, טלי כך נשארה האחרונה, זה כאב גדול. אבל אבל אני לא האמנתי. באמת, אני אומר לך שאני מתקשה לראות איך הכוכבים הסתדרו שזה קרה.
כן, לא רק אתה לא האמנת. גם המודיעין הישראלי לא העריך שהשליטה של החמאס היא עד כדי כך הדוקה ועד כדי כך מפורטת, שהם יודעים להגיע לרמת כמעט עד החלל האחרון. אז זה הסכם השלב הראשון. השלב השני, שמבחינת ישראל הוא השלב הכי חשוב, מבחינת החמאס הוא אמור להביא את הדבר הכי חשוב, זה השלב של הפירוק של חמאס מנשק ופירוק של החמאס כארגון שלטוני. וזה השלב שמולו אנחנו ניצבים כרגע, שתמורת זה ישראל אמורה לסגת עוד שלב אחד אחורה, עדיין לשבת בשטחים שולטים פלוס פלוס, זאת אומרת זה לא חזרה לפרימטר כזו או אחר, ומנגד אמור להתחיל השיקום של רצועת עזה, לצד פתיחת מעבר רפיח, כך שיתאפשר גם לאזרחים לצאת, בהנחה שיתנו להם, שיהיה להם לאן. כי אנחנו רואים שגם היום יש אזרחים שיוצאים, אבל במספרים ממש בודדים, ואני מקווה שהשלב הבא יביא איתו גם את העניין הזה. עכשיו, לנו ברור שחמאס לא ירוץ להתפרק מנשקור. אנחנו רואים איך החמאס והשיח מול המטווחות.
רגע, ארז, בוא נזהר, אתה יודע, ברור, עכשיו, בוא נזהר. עכשיו נהיה יותר זהירים עם החמאס, כי מה שקרה עם החטפים, אני אומר לך, אני לוקח צעד אחורה ואומר, לך תדע, אולי גם פה נהיה לנו הפתעות, לך תדע.
תראה, כשאתה שומע את הנשיא טראמפ ואת אנשיו, כולל בימים האחרונים, אז כן, הם ממש משוכנעים שהדבר הזה יכול לקרות ויקרה. והלוואי, אני אומר שבעניין זה אני יותר סקפטי, אבל
גם אני,
הפתענו לטובה בסבב הקודם, ואם זה יקרה שוב, אנחנו לא נכעס.
רגע, אני עושה מילה, מה שכשאומרים פירוז הנשק, פירוק הנשק, ואני שמעתי כבר דיבורים שמה זה נשק, ואז תחילו להגיד. אני מזכיר לך, ארז, ואני מזכיר את סודות מחדר המיטות, כשהיינו בדיון מסוים, כשהיינו בפיקוד, והתחילו להגיד על המעבר, העברה של נשק צפונה וזה, ואז אמר מי שאמר, רגע, נשק זה לא, קלשניקוב זה לא נחשב נשק. אז בוא נבהיר שאני חושב שישראל צריכה לעמוד בזה, שנשק זה נשק, ולא תחילו עכשיו להגיד, רגע, רק רקטות, רק מטענים ורק זה. כל הנשק ברצועת עזה צריך להיות מפורק מחמאס.
אז בהקשר הזה, כן, אנחנו שומעים את החמאס כבר מתחיל לדבר על נשק כבד ונשק קל, ונשק קל זה כמו שאתה אומר בעצם זה לא נשק, זה רק להגנה עצמית שלנו. אין ספק שישראל צריכה להתעקש על קוצו של יוד, ובהקשר הזה לפחות עד עכשיו, למרות כל הסיניקנים ולמרות כל המתקפות משמאל ומימין, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל דבקים בעמדתם ודבקים בזה שהם יקיימו את התעקשו שהחמאס יקיימת בכל הסעיפים עד האחרון שבהם. ויש פה שינויים, ראינו גם בימים האחרונים שחמאס מפר את ההסכם ואנשיו תוקפים את חיילי צה"ל ומבצעים ירי. ישראל יודעת להגיב בצורה משמעותית, לא באיזה תקיפת יונה, אלא בתקיפות משולבות והרג של פעילים בכירים וכדומה. ובסך הכל נראה כרגע שההסכם בשליטה. ההבנה היא שכאשר ואם זה לא יקרה, אותו גוף בינלאומי שאמור לקום תחת נשיאותו של טראמפ,
מועצת הייצוב הזמנית.
כן, מועצת הייצוב, ה-ISF, אותו כוח שמירת שלום, אותו כוח שאמור להיפרס בשטח, הוא לא יילחם בחמאס. זה היה ברור לנו, זה גם נאמר על ידי אותן מדינות שולחות שלהן אין שום כוונה להילחם בחמאס. ולכן בהנחה שאמריקאים לא ילחמו ישירות בחמאס, וה-ISF לא ילחם ישירות בחמאס, והחמאס להרחתם לא יתפרק, הבאים בתור, והשירות היחידה שנשארה, דלד, זה צה"ל, ואני מעריך שזה מה שיגיע בסופו של דבר, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לשלב וכאשר זה יגיע, זה בסדר גמור. יחד עם זאת, ההסכם שכתבו אותו כמה יהודים חכמים מאוד, ישראלים ואחרים, לקח בחשבון שזה לא יקרה, ועדיין רצה לראות שהעסק לא נתקע ויכול להמשיך לנסוע, כי אנחנו צריכים להזכיר לנו ולצופים ולמאזינים שהראייה של טראמפ זה עזה, כמו שאתה תמיד קראת על זה, החצ'קון. זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול זה הסכם רחב שאמור לטפל בכלל במגה גלובליזציה, בקווי סחר מהודו ועד אירופה, והסכמים עם ישראל ומדינות ערביות אחרות, והסיפור של עזה אומנם טריגר משמעותי, אבל הוא לא הדבר הכי מעניין. ולכן נוצר פה מעקף אפשרי, אם אני זוכר נכון, סעיף 17 להסכם, מדבר במפורש על העניין.
כן, זה הסעיף, שאם זה לא קורה, אם זה לא קורה וחמאס מעכב או מתנגד, אז התהליך מתחיל בשטח שבשליטה ישראלית.
כן, וככה אתה בעצם עוקף את הבעיה, אתה אומר, אוקיי, אין בעיה, חמאס תקוע ב-40% שלו עם רוב האוכלוסייה, אנחנו נתחיל לבנות ולשקם ולייצר מודל העיר הומניטרית שאייל זמיר תרפד והתנגד אליה בזמנו שהקבינט החליט עליה, לבנות את מודל העיר הומניטרית באמצעות אותם ארגונים וכוחות בינלאומיים באזור שבשליטת צה"ל, נגיד במרחב רפיח, ולשם להתחיל להביא אוכלוסייה. ברגע שתהיה אפשרות והאוכלוסייה תראה שיש אלטרנטיבה וירצו ויצליחו לצאת לשם, אני מניח שמשם גם הדרך קצרה יחסית למעבר רפיח ולנצא החוצה, וזה בהחלט כיוון חיובי, וזה יעזור להחליש את החמאס. וכשאנחנו צריך לחזור להילחם, ככל שלחמאס תהיה פחות אוכלוסייה להשתתף מאחורי זה עדיף. ויש פה דבר מאוד משמעותי, לחמאס אין פצארית. בפעם הבאה שנחזור להילחם, נוכל לעשות את מה שמתבקש, את מה שדיברנו עליו אנחנו והרבה אחרים.
אנחנו מקווים שממלא את המקום של הפצארית, היועמ"שית לא תיקח את התפקיד הזה באהבה גדולה. תשמע, נכון אמרת לגבי הסידור עם חמאס, מבחינת ההזדמנות פה והסיכוי פה זה להשיג את מטרות המלחמה במלואן. זאת אומרת, חטופים, בסדר, למרות שזה לא היה נגיד מלחמה מטרה ראשית, אנחנו כבר אחרי זה, ברוב העניין אנחנו אחרי זה, אבל הסיפור של פירוק חמאס ופירוז הרצועה, זה משהו שקיבלנו עליו לגיטימציה בינלאומית, ויש פה אירוע. נכון, הסיפור של בנאום הסכסוך, הכנסת גורמים בינלאומיים, זה דבר רע, כי זה מכניס אותנו לכל פעם שאנחנו נזה, אנחנו מכניס לאיזה אירוע שאנחנו נצטרך להיות במידע ונצטרך לפעול בצורה אגרסיבית ברצועה, יכול להיות שנגיע לאירועים האלה. אבל כרגע זה, כמו שאמרתי, הרע במיעוטו, אין מה לעשות. אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, אבל היתרון של זה, זה שקיבלנו לגיטימציה בינלאומית לפירוק חמאס, לפירוז הרצועה, וזה המצב. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר. זה לא, פירוז הרצועה זה לא אמירה שככה אנחנו זורקים אותה, ואחרי ההתנתקות, למעשה, הרצועה הייתה צריכה להיות מפורזת. היה ציר פילדלפי, היה צריך להיות סגור. ישראל במעטפת, הים בידיים שלנו, אנחנו מטילים מצור ימי, מזל שהפצרית לא הייתה אז, כי גם מצור ימי הייתה אומרת שאי אפשר לעשות, אבל ראינו איך הדבר הזה היה חלול לגמרי. גם אחרי, אני מזכיר לך, ארז, אתה היית כבר בתפקיד, עוזר הרמטכ"ל, גם אחרי עופרת יצוקה, הייתה התחייבות של הכוחות של המדינות הבינלאומיות לגמנוע כניסה דרך פילדלפי. דרך המרחב של פילדלפי ודרך מעבר רפיח, וגם שמה אנחנו ראינו איך זה הדבר הזה קרס. אז לכן פה אנחנו, יש דבר אחד פה שמחזיק את הסיפור, ישראל נשארת לאורך פילדלפי, וזה מרחב שהסיפור של הבעיה של הפירוז היא בעצם כניסה דרך מעבר רפיח וכניסה במנהרות מתחת לפילדלפי, וזה אם השליטה שלנו במרחב של פילדלפי היא טובה, ואני לא יודע לגבי הסיפור של רפיח, זה תמיד רגיש, כי גם עכשיו אנחנו יודעים, ארז, שמכניסים אמצעי לחימה דרך הסיוע ההומניטרי, נכנס. כל מיני דברים שמצליחים להכניס להם.
פחות אמצעי לחימה, אבל כן, כל מיני חומרים שלא היינו רוצים
שיקרו. נכנסים דברים.
ככל שאתה מכניס יותר משאיות.
קראתי שרחפנים מפורקים נכנסו באיזשהו... קראתי, לא משנה, יכול להיות. בכל מקרה, מה שאני אומר, יש פה הזדמנות גדולה, כי אנחנו נשיג ככה את כל מטרות המלחמה. ועכשיו האתגר הגדול, מה קורה בעזה? נכון? הכיוון זה כאילו המחשבה של טראמפ והמחשבה המערבית הזאת שהכסף ושהקדמה וזה תסדר הכל, אני לא קונה את זה, מה אני אעשה? אני לא במקום הזה ולא חושב שאת האנרגיות העצומות של הספסוף הברברי בעזה הזה אפשר להשתיק באמצעות כמה ערים חכמות וכל מיני פטנטים שרוצים לבנות שם. אבל צריך לוודא שגם במהלך הזה, אז ישראל יודעת לשמור על האינטרסים שלה. תראה, אחת הבאה, אני הולך כבר לסיפור של, נגיד, של צד סיכוני, הרי הדברים הטובים אנחנו דיברנו עליהם. אחד הדברים הלא טובים, זה הסיפור של הרשות הפלסטינית שצצה לנו פתאום כאן, אחרי שאנחנו קבענו שאין לה תקומה, קבענו. אנחנו ככה חושבים. באחד הפודקאסטים שעשינו, ומאמר שכתבנו, שאין לה תקומה, ואת הדבר הזה אי אפשר לשקם. בואו לקחת סוסיטה ולנסות להפוך אותו למרסדס. הרי אתה יודע שמרסדס אפשר להפוך לסוסיטה, אבל הפוך אי אפשר ללכת. אי אפשר. אז לכן אני לא רואה איך זה קורה, אבל עדיין זה יושב שם. והבעיה הגדולה שמדינות כמו טורקיה, קטן, מצרים, הן כל הזמן פועלות כדי לקעקע את ההסכם. הם נגד האחים, לא, בוא נגיד ככה, מצרים נגד האחים המוסלמים אצלה, אבל אצל אחרים אין לה בעיה. טורקיה וקטר זה אבי אבות האחים המוסלמים. עכשיו הם רוצים לשמר כמה שאפשר מהנכס הזה שהיה להם בעזה. ופה אנחנו נצטרך באמת לפעיל את כל הכוחות שלנו, ואני מזכיר לך שבהסכם אוסלו, האמריקאים כפו עלינו בחירות, לא עמדנו, כפו עלינו בחירות, השתתפות של חמאס בבחירות, ראינו איך זה נגמר בעזה. נגמר גם באיוש, אבל באיוש לא הצליח חמאס להשתלט על איוש כמו שהשתלט על עזה. ראינו שמקימים כוח חמוש לעייפה במימון אמריקאי, בניגוד להסכם אוסלו, כוח דייטון. אז אנחנו רואים את הדברים האלה, ואנחנו צריכים ללמוד מזה משהו, איך להתנהל מול הסיכון הזה ברצועת עזה. זה בעיניי סיכון מאוד גדול. איך אנחנו מתנהלים מול הרצון כל הזמן של המדינות ללכת קדימה. בוא נשים פלסטר על איזה בעיה ונזוז קדימה. דבר אחד מעודד אותי, אני מסתכל על ההתנהלות של צה"ל, באירוע הקטן הזה של החמאסניקים שנשארו ברשת מנהרות שם ברפיח. אני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, אתה יודע מה? אולי למדנו משהו. פועלים בשכל, עם סבלנות, מי שיוצא מורידים לו את הראש, וגם פועלים, תוקפים את המנהרות האלה בלי כאילו מנסים לסכל את המנהרות האלה לא שיהיה בתוכם. ולמרות שהלחצים היו, אנחנו יודעים שגם קטר וגם טורקיה וגם מצרים ניסו ללחוץ להגיע איזה סידור כדי זה. ומה שאנחנו רואים זה פשוט התנהלות ישראלית מבריקה, אני אין לי מלמיד, זה פשוט מצוין. אז פה מבחינה הזאת אני מסתכל על הטנגו הזה ואני אומר, אתה יודע מה, יש פה הזדמנויות מצד אחד שאנחנו יכולים להגיע באמת אולי להפוך את עזה למשהו אחר, להתחיל להגירה, אבל מצד שני יש פה סיכונים לא קטנים. כן, בבקשה ארז.
אז תראה, קודם כל סיכונים הם מובנים, וגם אני לא אהבתי לקרוא על הרשות באותו הסכם, אם כי ככל שאתה קורא את ההסכם המלא ואתה מבין מה מתחבא שם בסעיפים המלאים, אתה מבין שלפני שתהיה שיזוזה בעניין הרשות, היא צריכה פחות או יותר
להפוך
למרצדס, להפוך לגן, אבו מאזן צריך להפוך לבן גביר. העניין הוא, העניין המשמעותי לצד העובדה, כמו שאמרת, של הסיכון והאיום והכנסה של עוד פעם של הרשות, עברה לפני כשבוע החלטה של מועצת הביטחון של האום. זה לא החלטה, זה לא הצהרה דקלרטיבית של עצרת האומות המאוחדות, שאתה יודע, על הקרח, אז הם אמרו, כמו שאומרים במרוקאית, אוטר גזוקט. ההחלטה הזאת עשתה כמה דברים היסטוריים שחשוב שנגיש אותם. קודם כל, בפעם הראשונה, בעצם ההחלטה, הם מנתקים את הזיקה בין הרשות הפלסטינית לעזה.
נכון, נכון.
זה אחד. שתיים, הם מנתקים את הזיקה בין האום לעזה. זאת אומרת, למעשה האום, בהחלטה מחייבת של מועצת הביטחון, ב-13-2, כאילו שניים נמנעים, נותנים את האחריות על עזה למועצת השלום של טראמפ. זאת אומרת, כיום, מהרגע שההחלטה הזאת עברה, המנהל הכללי של רצועת עזה הוא דונלד ג'יי טראמפ, והוא בעל הבית. ומכוח ההחלטה הזאת, מועצת השלום מקבלת את סמכויותיה, והפעם היא יכולה להפעיל את כל כוחות האום, את כל סוכנויות האום, את כל הארגונים הבינלאומיים, את כל מי שהיא תרצה, בדרך שהיא תבחר ותמצא לנכון. וזו החלטה שהיא סופר דרמטית. ההחלטה הזאת בלבד, אם היא תיושם, ואם נצליח למקסם אותה בזמן הקרוב, ולכן יש פה באמת, מצד אחד אנחנו כאילו בנועל של יש זמן, כי כבר אין חטופים, ואפשר טיפה לרגע, ואפשר לעבוד בזהירות ובביטחון כוחותינו, כמו שציינת. ומהצד השני, אנחנו צריכים למצות את הזמן שיש לנו, את אותן 3 שנים נוספות, בעצם זה ממש 3 שנים, כי הבחירות זה היו עכשיו נובמבר, לפני שנה, למצות את אותן שלוש שנים לטובת מימוש כמה שיותר משלבי התוכנית, כי עזה לא נעלמה. לצערי הרב, הפתרון האמיתי והנכון, ודיברנו על זה בעבר, על עזה, היה סוגיית ההגירה. זה הפתרון האחרון, אני חושב
שפתרון... לא, אבל, בוודאי, בוודאי, אבל אם תקשיב, נלך אחורה קצת ונשחק בנדמה לי, אין מה לעשות. אם היינו פועלים בעזה כמו צבא נורמלי, כמו שצבא אמריקאי היה פועל בעזה, או הצבא הצרפתי היה פועל בעזה, או הצבא בריטי היה פועל בעזה, שלא לומר איך הצבא הרוסי והצבא המצרי היו פועלים בעזה. אם היינו פועלים כמו צבא נורמלי, היינו כובשים את עזה, היינו מטילים ממשל צבאי על כל המחירים, זמני, כן, על כל המחירים של הממשל הצבאי, היינו עומדים בזה, היינו מפרקים את חמאס, והיינו מתחילים את ההגירה, היינו מעודדים את האוכלוסייה הפלסטינית הזאת להגר. זה הפתרון לעזה, זה הפתרון לעזה, וככה אנחנו צריכים לראות את זה. עכשיו הגענו למצב שאנחנו לא נמצאים במצב הזה, כן או לא, אנחנו שנתיים, כל משאבי האומה הלכו למערכת הביטחון, לצבא, ולא, ואתה יודע, זה כמו הילד שקיבל גלידה ושם אותה בעין, במקום לשים אותה בפה. ההזדמנות כאן היא לנסות להוציא את המקסימום ממה שאפשר. גם בנושא ההגירה, אני אומר לך, ארז, אנחנו יכולים עכשיו לפעול בצורה שיטתית, לא בזה, התחיל קצת זליגה, אבל לעודד עזתים להגר. גם אלה שנמצאים באזור שלנו, וגם מי שרוצה לעבור מהאזור בשליטת חמאס ולעבור לאזור שלנו ולהגר. צריך להניע את הדברים האלה, ולא לוותר על שום דבר מהתוכנית הזאת, ולראות מה שממזד. גם אם במקום שיהיו 1.5 מיליון עזתים בעזה, יהיו מיליון עזתים, זה הישג גדיר. כל דבר. זה מה שאני מתכוון. זה לא שאנחנו צריכים עכשיו להגיד, אוקיי, לא הצלחנו, אז עכשיו שום דבר. לא. תמיד אני אומר שבין 0-100 יש עוד אחוזים.
לא, לגמרי. העניין של תוכנית ההגירה שבאמת חשבנו שהוא הפתרון נכון, לא יושם, כמו שאמרת, בעיקר בגלל האופן שבו אנחנו פעם. וההתקדמות קדימה, גם של טראמפ וגם של נתניהו, היא ברגע שהוא מבין שהצבא לא משתף איתו פעולה, והוא לא מצליח לקדם את התהליכים שהוא מאמין בהם ומבין אותם. והתוכנית החדשה שמתגבשת היא כבר, מה שנקרא, הבנה של שני המנהיגים, שזה מה יש, וכמו שאומרים, אם זה ננצח, יש פה התקדמות קדימה לפתרון.
ארז, אני חושב שאתה שמעת אותך אומר באחד הרעיונות, הרי היינו באיזה פאנל משותף, שמה, טראמפ נתן לנו כל הזמן אפשרות לפעול, ומה ציפינו? שהוא ייקח, יעלה על וסט וגם הוא ילחם, כאילו, מה נשאר? זה מה שאני זוכר, משהו כזה, אמרת.
כן, טראמפ דיבר על שערי הגיהנום, טראמפ דיבר על הגירה. אנחנו עסקנו בפוליטיקה הפנימית ובמאבקי החטופים. שהעריכו את המלחמה והעריכו גם את הסבל של אותם חטופים, כפי ששמענו מאותם אלו שחזרו לאחרונה. אבל אנחנו בהסתכלות קדימה, אנחנו באמת נמצאים בנקודת זמן, שיש לנו תוכנית טובה, יש לנו שותף טוב, יש לנו יראת כבוד של המדינות שסביבנו. השלום מתוך עוצמה הוא משהו שזכינו בו ביושר. ואנחנו צריכים לראות איך עכשיו ממקסימים אותו כדי לגמור את הבעיה הזאת שנקראת
רצועת עזה. אי אפשר, ונגיד את זה עוד פעם, בפעם מיליון, לא ניתן יהיה להשלים את המערכה הזאת, את מלחמת התקומה הכללית הגדולה, לא משנה, גם בלבנון וגם באיראן, לא יהיה אפשר להשלים שום דבר בלי שנפתור את הבעיה בעזה. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה בעזה, להשלים את הדבר הזה. פירוק חמאס ופירוז הרצועה זה התחלה, יש פה הזדמנות אדירה, אדירה. לעשות את זה עם לגיטימציה בינלאומית ולגיטימציה אמריקאית. אז אנחנו טוב שנלך ונחתור לעניין הזה. לא נרפה מזה עד שזה יקרה, ואז נתפנה לטפל בשאר המקומות, כמו שאמרת, מתוך שלום מתוך עוצמה, או הסכמים מתוך עוצמה, או מה שלא יהיה, כי לא תמו האויבים הגדולים שלנו. אז כדי שנקצר, ארז, אני אגיד לך, בוא תגיד מילות סיכום עכשיו, שנהיה בזה. מה אתה אומר?
אין בעיה. אתה אומר, נגיב לבקשות ה...
אני לא שמעתי שעות כאלה, ארז, רק אתה אמרת לי שאנחנו ארוכים. אני לא, זה כאילו...
לא, כי תשמע, אנחנו כבר ב... היה לנו את הפרקים על מה קרה לצהל, שזה כל כך
בוער בנו. 40 ומשהו, כמעט שעה.
כל כך בוער בנו וכל כך קשה לנו, שערכנו בעוד פרק ואוספנו עוד רבע שעה, אבל בסדר. יש הרבה מה לתקן. מאחר שאנחנו אוהבים את הצבא ומעריכים את אנשיו, ויש לנו ביקורת כלפי דרכי פעולתו וכלפי דרך חלק ממפקדיו. אבל ניכרים פיצי אוהב, זאת אומרת, זה מתוף במקום טוב. ההסכם בעזה הוא מביא איתו הרבה מאוד אפשרויות למדינת ישראל. ההסכם בעזה הוא בכלל מה שנקרא הפותח סתימות של משהו הרבה יותר רחב שיכול להביא את מדינת ישראל באמת להיות מעצמה אזורית שיושבת על ציר ראשי בין הודו למדינות המפרץ לבין אירופה. ההסכם בעזה יכול להביא להשלמת המשימה החשובה, המשימה מספר אחת במטרות המלחמה שהגדיר הקבינט ביציאה לדרך של השמדת החמאס ושלטונו. והכל תלוי כמובן עכשיו באיך מיישמים. יש לנו על השולחן מפת דרכים מצוינת. איך מיישמים אותה? איך עוברים משלב לשלב?
אני חושב שזו הזדמנות גדולה, מצוינת וטובה. ואני חושב שיש פה, אני רואה יותר טוב מרע בהסכם הזה, נכון?
יותר סיכויים מסיכונים.
יותר סיכויים מסיכונים, אבל בלבד שאנחנו נעמוד על מיסומו. מה שכתוב, ככה נעשה. כתוב, ככה נעשה. פירוק חמאס מנשק, זה כל הנשק, שלא יספרו לי. אני שמעתי כבר מישהו אמר לי, רגע, תגיד לי, ישראל הצליחה לפרק את כל הנשק הבלתי חוקי? אמרתי, לא, 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 היא לא הצליחה. שמה בעזה אין יועמשית, ושמה הם יפרקו את הנשק עד אחרון הקלאצ'ים שיש שמה. זאת המטרה שלנו. כמו שאנחנו עומדים עכשיו, שאחרון החטופים יחזור, ולא מסכימים לשום דבר אחר, לא נסכים לזוז מטר בלי שאחרון הגופות של החטופים יחזור, אז ככה אנחנו לא נסכים, עד שיפרקו את החמאס לגמרי מנשקו, ועזה תהיה מפורזת. אם יהיה נשק בעזה, זה יהיה רק נשק לכוחות שיטור או משהו שלא יהיה, שינהלו שם את הדברים האלה, וגם הנשק הזה שיהיה נשק קל מאוד, אקדח טוטו, זה המקסימום. אז זה מה שאני, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה, ואני אני מאוד אופטימי, ואולי עכשיו ברוח הזאת, אתה יודע, יעקב יוצא מבאר שבע, כן? הוא יוצא בברכת אמו מבאר שבע, אז אולי, אתה יודע, תגיד כמה מילים לפרשת השבוע, לפני שאנחנו מסיימים.
תראה, פרשת השבוע יש בה סיפור מאוד מתחבר לימינו אנו, וזה חלום יעקב והסוגיה של הסולם.
אתה יודע איך קוראים למלאך שרב איתו?
גבריאל.
גבריאל. בבקשה. זה לא כתוב לא כתוב בתורה, כן? אבל זה מן המסורה, זה גבריאל. מקובל.
העניין של סולם יעקב הוא עניין משמעותי ומהותי ומעניין, כי מה שנקרא, הוא מוצב על הארץ, אבל ראשו מגיע השמיימה. יש פה עניין של ניהול נכון, אפרופו ההסכם הזה ואפרופו בכלל. ניהול נכון הוא כזה שעומד עם שתי רגליים יציבות על הקרקע, לא חי באשליות, לא מספר סיפורי מזרח תיכון חדש, לא חי בכל מיני נדמה לי. שתי רגליים על הקרקע, אבל הראש בשמיים. חזון, לאן רוצים ללכת, מה רוצים שיקרה, השילוב הזה בין הקרקע לשמיים, הוא מפרשת השבוע לפרשת הפודקאסט, ושאני לא אשכח, היישוב בית אל, ששם היה אותו חלום, חלום יעקב, חוגג יובל, חוגג 50 שנות התיישבות, אחד מראשונות יושבים ביהודה ושומרון.
נזכיר שאני גר ברחוב ששמו בית אל.
בית אל. אז הנה, הכל התחבר לנו.
כן, אז יפה. אז תודה רבה למאזינים ולצופים שלנו. אנחנו נפגש בפודקאסט ה-25.
חצי יובל.
חצי יובל, כן, 25, ועוד ידינו מצויה. אז תודה רבה, ושבת שלום לכולם.
שבת שלום.